טוב, ובכן, ציבור יקר וקדוש, נא לפתוח בספר שמות, פרק א', פסוק א'. מדוע? בגלל שזה ההתחלה. עכשיו, הקדמה קצרה לגבי שמו של הספר. הספר הזה נקרא כיום ספר שמות או ספר ואלה שמות, אבל יש לו שמות אחרים בספרות. למשל, הנוצרים קוראים לו אקסודוס, וכאן הספר היציאה, היציאה ממצרים, ההגירה. כן, אקסודוס, הכוונה הגירה ממקום למקום, או כפי שהרמב"ן מכנה אותו, ספר הגאולה. מה שמעניין אותי במיוחד זה השם שיש לספר הזה באחד הספרים העתיקים שלנו, ספר השאילתות של רבנו אחי גאון, שנכתב בסביבות שנת 750, זאת אומרת לפני 1260 שנה, שהוא מכנה את הספר שלנו בשם ספר שני. וזה אומר דור שני. מדוע הספר הזה נקרא ספר שני? יש לכם הסבר אולי? כי הוא אחרי בראשית. זה התשובה הכי גרועה שיכולה להיות, ואני אסביר גם למה. לא, זה לא אשמתך. כי באמת במבט ראשון אתה מבין למה זה ספר שני, כי זה אחרי הספר הראשון. אבל אם זה כך, היה צריך לכנות את ספר ויקרא בשם ספר שלישי. במדבר ברביעי, בדברים חמישי, ולא. כלומר, הספר היחיד שמכונה על שם מספרו הוא ספר שמות. אם כן, הסיבה שהוא נקרא שני איננה מפני שהוא השני בסדרה, אלא צריך למצוא תשובה אחרת, יותר טובה. מה? הוא שני בחשיבות. זה, כלומר, זאת אומרת שבראשית יותר חשוב ממנו, והוא פחות חשוב. זה רעיון מעניין, אבל נראה לי שאני אוכיח את ההפך בהמשך. אבל הרעיון יפה.
בטוח שזה שני מלשון מספרי?
כן, אלא מה את רוצה להגיד?
לא, שני זה גם
לשנות.
לשנות, לשנות.
להגיד לשנות, יפה. מה הוא בא לשנות? זאת אומרת שינון, כלומר כאילו באים לספר את יציאת מצרים.
כל המצוות שלנו.
כן. גם אצלך זה עושה בלגן? זה חדש כל הסיפור הזה? אני יודע שזה נורא חם. אני מוכן למסור את שמות שתפי הפעולה שלי. אני מוכן להגיד איפה הנשק. אני מוכן להגיד הכל. טוב, אני יכול להמשיך בבקשה? הכיוון שלך הוא נראה לי, הוא נראה לי, ואני אסביר לך עוד מעט מדוע אני מסכים עם זה. ספר, אתם יודעים שיש ספרים שיש להם שני חלקים? חלק א', חלק ב'. שמואל א', שמואל ב', למשל, או מלאכים א', מלאכים ב', או דברי הימים א', דברי הימים ב'. זאת אגב חלוקה לא יהודית, זאת חלוקה נוצרית. הנוצרים הם אלה שחילקו את הספרים לשניים. אנחנו, יש לנו רק ספר שמואל ומלאכים ודברי הימים אחד. אבל מעניין, יש שני חלקים לספר. איך מכנים את החלק השני? חלק ב', נכון? אז אם בעל ספר השאילתות מכנה את הספר שלנו בתור ספר שני, זה סימן שהוא בראשית ב'. יש שני חלקי בראשית, בראשית הראשון ובראשית השני. לכן זה נקרא ספר שני, כי זה עוד פעם בראשית. מובן מה שאני אומר? לעומת ויקרא, שזה ספר בעל מהות אחרת לגמרי, לכן הוא לא יכול להיקרא שלישי, אלא הוא נקרא בשם אחר, קוראים לו ספר תורת כהנים למשל. כן? יוצא לפי זה שיש דמיון ענייני בין ספר בראשית לספר שמות. זה כמעט בעצם אותו ספר עם איזשהו נתון נוסף שמשנה את הכל, אבל זה כמעט אותו ספר. אולי אני אגיד את זה בצורה של ציור. אני אמנם לא אלאה את הציבור על ידי הצבת לוח, כי אני זוכר כמה ייסורים זה דרש. אבל נגיד ככה, ספר בראשית, הדמות הפועלת היא הבורא בעצמו. איך זה מתחיל? בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואותו אלוה שבורא את העולם, גם בורא את האנושות. אותו אלוה שבורא את האנושות, גם בוחר, בעצם בורא את עמו, בורא את עם ישראל. כלומר, הייתי אומר שהכיוון של הפעולה של ספר שמות, זה כיוון חד צדדי. זה ממעלה למטה. של בראשית. כן? אין כמעט מעורבות, שותפות יצירתית של הנברא בנעשה. מה עם ספר ויקרא? איזה חוקים יש בויקרא? של קורבנות. יפה. זה מה שנקרא החוויה הדתית, אם תרצו. זה הפעולה שבא מן האדם אל הבורא. כך שאם היינו מציירים את זה בחיצים, בראשית היה מופיע כחץ ממעלה למטה, וויקרא כחץ ממטה למעלה. מובן? טוב. מה עם ספר במדבר? אני הייתי מצייר את במדבר בתור קו שבור.
שבור.
כלומר, זה ספר המשברים. הכל מתפרק במדבר. כל דבר עומד בפני עצמו. מה עם ספר דברים? אבל איך היינו מציירים אותו? אני הייתי מצייר אותו עם שני קווים. כלומר, שני חיצים. ביחד. ממעלה למטה ומטה למעלה. עכשיו נשארה השאלה עם הקבוצה הריקה שלנו. מה עם ספר? שמות. מה זה קדימה? לפי מה שאני אמרתי מקודם, לא משנה, אין לו כיוון. לדעתי אין לו כיוון. ספר שמות גם הוא קו ממעלה למטה. כלומר, זה חץ ממעלה למטה בבראשית, וחץ ממעלה למטה בשמות. עד כאן מובן? חץ ממעלה למטה בבראשית, וכמו כן, חץ ממעלה למטה בשמות. כלומר, אם זה בראשית שני, אם הסברנו ששמות הוא בראשית שני, אז בעצם הגילוי שהתחיל בבראשית, הייתי אומר, מתחיל עוד פעם בספר שמות. לכאורה, זה צריך להיות חץ אחד שממשיך. והנה, בספר התורה, אחרי בראשית, יש ריק. גם בספר תורה, שבבית הכנסת, יש ארבע שורות ריקות בין בראשית לבין שמות. לכאורה, צריך לצרף את הכל לרצף אחד. שאלה מצוינת. יש גם תשובה מצוינת. יש לי שאלה קטנה. העולם, האם הוא מגלה את אלוהים או מסתיר את אלוהים?
גם וגם.
קיבלנו בינתיים שלוש תשובות. מגלה, מסתיר, גם וגם. אז תחליטו. נאמר כך, דבר ברור הוא שהעולם מסתיר את מי שברא אותו. הוא ברא אותו כל כך טוב שאני יכול להסתובב בעולם ולא לדעת שיש מי שברא אותו. נכון? כלומר, אני מסתובב בעולם, אין שום אינדיקציה ראשונית שיש מישהו שעומד מאחורי כל זה.
אבל עצם העולם הוא גילוי.
אבל אני לא יודע את זה. העולם אומנם הוא גילוי, אבל מבחינתי הוא הסתר. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, הוא מסתיר את עצמו טוב מאוד. כלומר, ספר בראשית הוא פעולה אקטיבית של הסתרת עצמו. אז צריך שבסופו של דבר הוא גם יגלה את עצמו. מה? האם היה אפשר אחרת?
תן לי אלטרנטיבה של עולם שהוא כן
מגלה. אינני יודע, כי זה מוביל אותי לאמננטיזם נאו-אפלטוני או דברים כאלה. אבל אם אנחנו מדברים כפי ש... לא, באמת, אני צריך אז לבנות שיטה אחרת לגמרי של תפיסת העולם, אני פשוט הולך פה לפי מה שאנחנו מורגלים, אני בעל תפיסה מצומצמת. אני מבין שהעולם מסתיר את מי שברא אותו.
אבל למה מסתיר ולא שאל?
אני אגיד לך, היה פעם איזה אדם אחד בשם לפלס. שמעת עליו? לפלס היה אסטרונום ומתמטיקאי. כן, קראו לו לפלס. כן. והוא הגה את אחת ההסברות הראשונות בעניין בקוסמוגוניה. כלומר, הוא הסביר כיצד התהוותה מערכת השמש. על ידי ערפילית שהתכנסה ואחר כך גושים שהסתובבו, כל מיני דברים כאלה, עד שבסוף נהיה השמש וכוכבי הלכת וכו'. את השיטה הזאת הוא הציג בפני הקיסר נפוליאון בונפרטה, בפני כל חצר המלכות. לקח לוח וגיר וצייר על הלוח והסביר את כל השיטה שלו לנפוליאון. נפוליאון מאוד התעניין, אמר לו, ואיפה אלוהים בכל זה? ענה לו לפלס, הוד מלכותו, אינני זקוק להיפותזה הזאת. כלומר, עבור לפלס, אם אלוהים הוא בא למלא איזשהו צורך כדי לשים, למלא משבצת בנוסחה, לא צריכים אותו. מובן?
לא, אני, מה שאני אומרת זה ש...
אני, יש לי הצעה, אני אשנה שאני ממשיכה, הבקבוק מעדן הזה מרגיז אותי, אולי אפשר להשכיב אותו? תודה. כן, בבקשה, המשיכי נא.
התפיסה הזאת, איפשהו ממקמת את האדם, אם הוא מבחין או לא מבחין,
נכון.
ואני לא מצליחה שזה רלוונטי.
יכול להיות.
כי לא רלוונטי לשאלה שלך, כי אתה אומר, אם הוא ביותר או בגלל.
כן.
אני אומרת שעצם העולם, איפשהו,
כן.
זה גילוי.
זה גילוי.
אני מסכים.
ואז, של הקדוש ברוך הוא, ואז מה שמשנה זה הראייה שלך או שלי, לא משנה, של האדם.
אבל הראייה שלי, גם זה חלק מהבריאה.
ברור, אבל...
עכשיו אני שואל את הרשי של האחת. אני גם לא בטוח שזה גילוי. גילוי למי? כלומר, גילוי זה כלפי מישהו. גילוי ל... עבור מי? כלומר, ברור שאם יש פה מישהו נוסף חוץ מהקדוש ברוך הוא בזירה, אז אותו מישהו צריך לדעת להגיד האם בשבילו העולם הוא גילוי או הסתר.
כמו לשאול אם
החצי כוס
מלאה או ריקה, זה בדיוק
בשאלה,
לא?
האם חצי כוס מלאה?
או ריקה.
או הכוס?
לא, אני מלאה את
החצי מים. אז הכוס היא חצי מלאה או חצי ריקה?
כן.
לא, לא חצי כוס, היא מלאה.
חצי ריקה או חצי ריקה?
בסדר.
זה לא דבר, זה שאלה.
כן.
זה לא שאלה.
הנפטר הזה, מה
הוא
זה שנפטר?
כשאנחנו
מדברים עליו, נגיד
ככה.
הבורא נפטר.
כן, ודאי.
אני
אגיד לכם.
מה הוא זה שנפטר?
מי הוא זה?
מי הוא זה?
מי שברא. כלומר, זאת השאלה, האם אפשר לדעת מי הוא בכלל? זאת אומרת, אני אגיד לך משהו. הרבה פעמים הדתיים אוהבים לומר, תסתכל בעולם, תגלה את אלוהים. או יש אנשים שאומרים, אני הסתכלתי בעולם, גיליתי את אלוהים. לפי עניות דעתי זה שטויות במיץ עגבניות. ואני אגיד לך למה. זה העמדה שלי, מותר שתהיה לי עמדה? טוב, אני אסביר. טוב, אני אגיד את זה אחרת. אינני מזדהה עם האמירה הזאת. עכשיו, אני יכול להסביר למה? בגלל שמי אמר לך, כשאתה מתבונן בעולם, שזה אלוהים שאתה צריך לגלות שם? אתה שמעת על זה מהמסורת הדתית, כלומר, מהמסורת של הנבואה, שדברת על התגלות. אחרי שהמושג חדר לך לתוך ההכרה, אתה אומר, טוב, אז אני מגלה אותו בתוך העולם. אבל, נגיד אצל הפילוסופים היוונים הראשונים, הפרסוקרטים, הם הסתכלו על העולם הרבה זמן. למשל, טלס חי כמה זמן? 100 שנה הוא חי. טלס חי 100 שנה. והוא היה רווק, אז היה לו הרבה זמן לחשוב. והוא לא הגיע למסקנה שיש אלוהים שברא את העולם. כל הפילוסופים האלה נהיו פנתאיסטים. זיהו את העולם עם האלוהות. כלומר, העולם בהחלט מסתיר את מי שבראו. אלא מה? אי אפשר להשאיר את המצב הזה כך לאורך ימים. ריבונו של עולם מרגיש קצת נעלב. מזה, אני בראתי את כל זה, ואף אחד לא מדבר איתי. לכן מוכרח להיפתח ערוץ תקשורת שיקדח חור בתוך המסך הזה. קידוח החור זה ספר שמות. ברור? כלומר, בספר שמות, אני אסביר. בספר שמות מתגלה בפומבי מי שברא בסתר. כן, למשל, מתכירים כולכם את המדרש המובא בספר הזוהר, שכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם הוא פנה אל האותיות, והאות הראשונה שהתנדבה לברוא את העולם על ידה זה האות תו, שהיא מתחילה את המילה תורה ושהגמטריה שלה 400 וכו' וכו'. מכל מיני סיבות הקדוש ברוך הוא דחה אותה. באו האותיות שין, רש וקוף, גם אותם דחה, אמרו זה אותיות שקר וכו'. אתה צדיק, מה? צדיק. כן. בקיסור, הזוהר מספר כיצד כל אות ואות נדחתה. עד שבסוף הגיע אות ב', אמר כזה שחורה, איזה יופי, ב' זה ברכה, אני בורא בך את העולם, שנאמר בראשית ברא אלוהים. מספר המדרש שהאות א' נעלבה, עמדה בצד ושתקה. אמר לה ריבונו של עולם, אל תדאגי, כשיבוא הזמן שלך, כשאני אתגלה אל בני ישראל, לא אתחיל אל הבך שנאמר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך. ככה נאמר. זאת אומרת ש... מה מסתתר מאחורי המדרש הזה? שהעולם מתחיל בדואליות, בית. בית זה ריבוי, זה שניים. המינימום של הריבוי זה הבית. והאחדות נסתרת. זאת אומרת, מי שברא את העולם, דהיינו מי שיכול להגיד, אנוכי, במלוא מובן המילה, מי שהוא העני יותר מכל עני, ממתין שנים רבות, דורות רבים, עד שנוצרת שעת הכושר להופעתו. מובן? יוצא לפי זה שספר שמות אינו אלא חזרה על האקט של הבריאה. אבל יש כבר בריאה, ולכן הבורא פונה אל הנברא ואומר לו, שלום, קוקו, זה אני. מובן? יוצא לפי זה שספר שמות הוא מבחינה מסוימת חזרה על ספר בראשית, אך מבחינה אחרת אפשר לומר שספר שמות שורשו עליון מזה של ספר בראשית. כלומר, החץ מתחיל ממקום גבוה יותר. לכן אתם רואים על הלוח הווירטואלי שציירתי כאן, החץ המציין את ספר שמות, הוא מתחיל ממקום גבוה יותר מן החץ שמציין את ספר בראשית. אתם רואים? כן, בטח שרואים, אה? בלוח הווירטואלי, לוח ליבכם, מה שנקרא. עד כאן המבוא שהמאחרים פספסו אותו, ומה אפשר לעשות. עכשיו אנחנו ניגש לגופו של עניין. ואלה שמות. שאלה קטנה. מה זה שמות? סליחה על השאלה נודניקית, כן? אבל מוכרחים להבין את הדברים לעומק. מה זה שמות? שמות זה חלקים של משפט. זה דיבור. מה עם ויקרא? זה גם סוג של דיבור, נכון? לקרוא למישהו. איך מתחיל ספר במדבר? וידבר. זה גם סוג של דיבור. איך מתחיל ספר דברים? ואלה הדברים. דיבור. איך מתחיל בראשית? גם בראשית זה סוג של דיבור. כן? זה, הגמרא אומרת, בעשרה מאמרות נברא העולם. שהרי כתוב 9 פעמים ויאמר אלוהים, חוץ מהפעם הראשונה שכתוב בראשית. וגם בראשית זה מאמר. למה בראשית זה מאמר? אני אסביר לך למה. כי אי אפשר שהדיבור הראשון יהיה כתוב בו ויאמר אלוהים. כי צריך להגיד למישהו ואין למי לומר. אז זה דיבור פנימי, חתום, כלפי עצמו. לכן נקרא בראשית. אז זאת, מה אני רוצה לומר בזה? שכל אחד מחומשי התורה הוא סוג אחר של דיבור. ולכן, כיוון שהוא סוג אחר של דיבור, גם התוכן הפנימי של הספרים שונה. כלומר, השקפת העולם, העולם מספר בראשית, שונה מזו של שמות או של ויקרא או של במדבר או של דברים. כלומר, מה שמבקרי המקרא ראו לנכון להדגיש, שהתוכן של התורה איננו תוכן אחיד, זה מובן מאליו. זה מצוין. התוכן של התורה לא יכול להיות אחיד, כי כל פעם מדובר על גילוי של מדרגה אחרת של מציאות. האם זה מובן מה שאני אומר? לעומת זה, אם ספר התורה היה מבטא השקפת עולם אחידה, ללא סתירות פנימיות, זאת הייתה ההוכחה המוחלטת שהתורה היא מעשה ידי אדם. כי כשאדם כותב ספר, הוא איננו סותר את עצמו, לפחות אם הוא קצת אינטליגנטי. הוא יכתוב, מה? כמה אנשים. אז למה לא אלוה האחד? כי הרי ברור שהאלוה האחד ברא עולם מלא סתירות. אז זה ברור שהסתירות שבעולם צריכות לבוא לידי ביטוי בתורתו. מובן?
נכון. לא חושבת ש...
ואנחנו בעולם של הסתירות. לא אמרתי שזה שסתירות בתורה זה ההוכחה שזה אלוהי. אמרתי, אם התורה הייתה בלי סתירות, זאת הייתה ההוכחה שהיא אנושית. כן. למשל, בספר בראשית, בספר שמות, כתוב, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתוהר. ספר דברים אומר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם באש. כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי כל. לא סתירה? למשל, אתה רוצה, יש לי בוכתות של סתירות, בלי סוף. כן? אגב, זאת מידה בדרישת התורה שהייתה ידועה לרבותינו, שאמרו שאחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, זה שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. למשל, בספר שמות כתוב שאת קורבן הפסח צריך להביא מן הכבשים או מן העיזים, ושהוא יהיה צלוי ולא מבושל. בספר דברים כתוב מפורש, ובישלת את הפסח צאן ובקר. איך תסתדר עכשיו? שספר דברים אומר שצריך לבשל אותו, ושהוא בא לא רק מן הצאן, אלא גם מן הבקר. איך תסתדר? אתה רואה, יש מוסר. מה? זה לא יפתור את הסתירה. בסדר? אבל יש לו סתירה. או למשל, בספר במדבר, הנה, זה בשבילך. בספר ויקרא, סליחה, כתוב במפורש שמי ששוחט פרה מחוץ למקדש כדי לאכול אותה, האיש הזה שופך דמים וחייב קרת. בספר דברים כתוב שמי שרוצה לאכול בשר מחוץ למקדש, אין בעיה שישחט את הפרה ויאכל. כלומר, ספר ויקרא צמחונית, ספר דברים דווקא לא. איך אתה מסתדר? אתה רוצה עוד סתירות? זו תופעה מרתקת מאוד. זה אומר שהפרדוקסליות שבמציאות באה לידי ביטוי בתורתו של מחולל המציאות. נגיד, אין תורה בעולם. תשים את הספר הזה בצד. העולם הוא אחיד או מלא סתירות? מלא סתירות. נו, אז למה שזה לא יבוא לידי ביטוי בתורה הזאת? אתה לא חלק מהמציאות, תגיד.
אני לא חלק...
אז מה, אתה אבם?
אני אבם, כן.
בסדר, אבל אתה... יפה, אז זה בעצמו מראה שאתה מלא סתירות.
אני כן, לא.
יפה, נו, אז מה? והתורה למי ניתנה? לחתולים או לך? או לג'ירפות? כן? מישהו העיר לי לאחרונה שבשיעורים שלי, אני כבר פחות מביא דוגמאות מחתולים ויותר מג'ירפות. כן, מה אתה אומר? לא שומע. לא. התורה היא השתקפות של דבר השם במציאות. אז זה עובר דרך המציאות. בסדר?
טוב. יש רוב מסוכתר, שהוא בעצם הרמוני ומושלם,
חייב להיות... חייב להיות מרכיב מאחד, אחדותי, שחורז את הכתוב. והוא אכן קיים. פשוט, הפתרון זה לעשות מה ש... עושים מדי פעם, קוראים את כל התורה בבת אחת מתחילתה ועד סופה. ואז כאדם מתרגל לעשות את זה, אז הוא גם רואה את הממד המאחד. זה מה שנוהגים אחינו הספרדים לעשות בליל שבועות, כשקוראים את התיקון. אתם יודעים, מאוד אופנתי היום לעשות שיעורים בליל שבועות, אבל אצל הספרדים לא אוהבים את זה. אצל הספרדים קוראים את התיקון. מה זה התיקון? זה תמצית של כל התורה כולה. אדם קורא שלושה פסוקים ראשונים של הפרשה הראשונה, שלושה אחרונים, שלושה פסוקים של השנייה ושלושה אחרונים, ככה, אחר כך תחילת המשנה, סוף המשנה, תחילת הזוהר, סוף הזוהר, הכל, כדי שלאדם יהיה זה מין הרגשה שהוא נפגש עם הכל, וזה יוצר חוויה מאחדת. מובן? הסתירות שמשל בתוכך, אני אשאל אותך שאלה, האם אתה בהמה או שמה אתה ישות מוסרית? אין בך בהמה
קצת?
אני חושב שיש באדם שני מוקדים. זה הקושי של האדם לחיות בעולם הזה. האם האדם בעולם הזה הוא זר, כמו שקמיו אמר, או שהאדם הוא תושב של העולם הזה? אם אני לוקח עכשיו לתורת האבולוציה בשלמותה, אז אני בעצם תוצר של תהליך טבעי. אני צריך להרגיש מצוין בעולם הזה. אבל אני הבעל חיים היחיד ששואל את עצמו שאלות על עצמו. החתול מעולם לא שאל את עצמו האם הוא חתול או לא. הוא אפילו לא יודע שהוא חתול. ברור. אני שואל שאלות על עצמי, אני עושה אקסטרפולציה, יוצא מעצמי, מדבר על עצמי. אני חי בצורה פרדוקסלית. מובן? יש ספר של אחד בשם ורקור. לא יודע אם שמעתם עליו. מה? ורקור. בשנות ה-50, כן. היה סופר צרפתי. מה? מה קרה? הוא לא תורגם? באמת לא תורגם? זה מצווה לתרגם את הספר הזה. Les animaux dénaturés, כן? כן, זה ספר. זה ספר שכתוב בצורה של רומן, אבל הוא בעצם מעלה שאלה פילוסופית רצינית מאוד. ההגדרה של האדם. מה זה אדם? כן, מספרים שם על איזה משלחת של חוקרים שמצאו באיזה אי רחוק, בתוך יער, באיזה אי רחוק באוקיינוס השקט, מצאו איזה יצור שלא יודעים אם להגדיר אותו כאדם או כבהמה. כלומר, זה בעצם הנציג של החוליה החסרה שחיפשו בין הקוף לבין האדם. סוף סוף מצאו שבט חי של אנשים כאלה, ולא יודעים אם הם בהמות או בני אדם. והדבר הזה מסתבך מאוד, וזה מגיע לפרלמנט של לונדון. בקיצור, סיפור שלם, כל העולם רועש מסביב לשאלה המשפטית איך להגדיר את האדם. מדוע? כי יש שם עיתונאי שמחליט להפרות את אחת הקופות אדם האלה בהפריה מלאכותית. היא יולדת את התינוק והוא חונק אותו למוות, והוא מבקש שיעמידו אותו למשפט. האם הוא רצח אדם או לא? בסוף זה מסתיים בזה שמחליטים שזה כן, הם כן בני אדם, אבל הוא פטור, כי זה היה לפני שהמבחינה משפטית הגדירו אותם כבני אדם. עכשיו, שם הדיון, יש שם הדיון, אמר, מביאים שם כל השיטות שבעולם, איך להגדיר את האדם. ואחד הדברים שעולים שם, זה שאין להם בגדים. והרי אין לך אדם בעולם שאין לו בגד. אפילו אם הבגד הזה זה חוט מסביב לצוואר. אבל אנחנו הבעל חיים היחיד ששם בגדים. כלומר, שמחליט שהטבע לא מספיק לו.
יש רק אחד.
כן.
שהוא מעמיס על עצמו.
כן.
ויוצר לעצמו בגד או בית.
השאלה אם אפשר לקרוא לזה בגד. האם יש לזה אופנה?
לא, עכשיו זה לא מוכסם על עצמו. אבל הוא...
יפה. השאלה, אני מסכים, אבל האם צריך לקרוא לזה בגד? יפה, אני רק שואל, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אני שואל את עצמי האם זה נקרא בגד במובן שאנחנו אומרים בגד, כי אין שם אופנה. זאת אומרת, הבגד גם מגן עליו. מה שאין כן, החוט מסביב לצוואר הוא לא בא להגן על כלום. הוא יותר סימבולי מאשר משהו אחר. כן? זה לפעמים זה גם צבעים. אצל הברברים שמים כל מיני צבעים על הגוף. זה סוג של ביגוד גם כן. כן? האינדיאנים וכדומה. זאת אומרת שיש פה משהו בהתנהגות של האדם שמראה על זרותו ביחס לטבע. אגב, השם של הספר זה נקרא, בסוף איך הם מחליטים להגדיר את האדם, בעל חיים מעוות. כלומר, משהו שאיבד את הישירות של היחס אל הטבע. אז זה יכול לבוא לידי ביטוי באמונה דתית, זה יכול לבוא לידי ביטוי בבגדים, בסדרי חברה, בפוליטיקה, לא משנה במה. כן? זה מעניין. טוב. מה? לזנימו דנטורי. עכשיו, עד שבוע הבא יהיה תרגום של הספר הזה, כי אסתר התנדבה לתרגם אותו. אבל את אמרת שזה שערויה שזה לא תורגם. כן. לא נכון, יש הרבה דברים שלא תרגמו. למה? את ברטול? אני מצטער, אבל את ברטול לא תרגמו. ברטול, ולדימיר ברטול. כן. V-E-R-K-O-T-S זהו, טוב. זה נכון. אז מה? טוב. כן, כן, היא פשוט לא יודעת ליד היא הכניסה את עצמה עכשיו. בקיצור, את לא יודעת לאיזה תסבוכת הכנסת את עצמך עכשיו. טוב. אם תרשו לי עכשיו להמשיך, אז זאת אומרת שכל זה בגלל שדיברנו על סתירות בתורה וסתירות בתוך הנפש וכדומה. לא יודע, אני חושב גם שהאהבה והמלחמה זה סתירה פנימית. לא, אבל למשל, יש אצל עובדי האלילים העתיקים, יש אלה לאהבה ויש אל למלחמה. וזה לא אותו אלוה. יש אלה כזאת, יש אל כזה. זה אומר שיש משהו בנפש שלא מצליח להתאחד. כלומר, הדיזהרמוניה קיימת. טוב, אבל זה עניין שרושה שנטיית נפש. יש אנשים שאוהבים יותר את הממד ההרמוני, כמו שאת אמרת, ויש אנשים שאוהבים יותר את הממד הדיזהרמוני. זה האומנים. ובכן, ברשותכם ניגש עכשיו לספר עצמו. אנחנו כבר התקדמנו הרבה מאוד, והגענו כבר אל הפסוק הראשון של הפרק הראשון. ואלה שמות בני ישראל. עכשיו אני שואל אתכם עוד פעם את השאלה היותר ממוקדת עכשיו, מה זה שם בעברית? מה פירוש המילה שם? מי הממהות פה? עשית את זה בכוונה? לא, זה כדי להרגיז אותי. כי כל פעם שאני שואל דתיים מה זה שם, הם אומרים לי מהות. כן, זאת השפעה של הפילוסופיה היוונית. מצטער. זה שזה חדר לספרות הרבנית, אני לא יכול לעשות כלום. המילה שם בעברית פירושה מטרה. כן, זאת אומרת, לשם מה? לשם מה פירושו? לאיזו מטרה? נכון? מה? זה שם, אבל אני מדבר על שם. בסדר? שם. אני לא אומר שלא, אפשר להגדיר את המהות על פי המטרה. אבל המילה מהות היא בכלל לא מילה יהודית במקור. היא מילה שבאה מהלקסיקון האבסטרקטי של הפילוסופיה. מה שאין כן, מטרה, כיוון, אלה הן מילים עבריות, אז בעברית תנכית קוראים לזה שם. אז זאת אומרת, אם בראשית זה ספר שבורא את העולם, אבל אינו אומר את מטרתו, בספר שמות מתברר גם מהי המטרה. זה שמות. ברור? השמות, איזה שמות? של מי? של הקדוש ברוך הוא. איפה השמות האלה נמצאים? אצל בני ישראל, זה כתוב כאן, ואלה שמות בני ישראל. הבאים מצרימה, אז מי בא מצרימה? אני חוזר לשאלה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. מי הם הבאים מצרימה? מה פתאום, השמות? זה מה שכתוב. אני פשוט, מה כתוב אני לקרוא?
לא, אבל
אני קראת
בני ישראל הבאים, הבאים
מנין לך?
לבני ישראל, זה לא לשמוע.
וזאת מנין לך? נכון, נכון. יותר מזה. נכון, אז איפה השמות האלה נמצאים? אצל בני ישראל. ברור? הם נמצאים אצל בני ישראל, והם מצרימה. אפשר להמשיך? מה? שמות, מי יודע את המטרה של המציאות? אגב, לאלוהים קוראים בעברית השם. שמת לב את זה? השם. מי שדרכו המטרה מתבררת. אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא זה שם. תסתכלו בבקשה בספר תהילים פרק כף. מה יש לך? מה? כף. זה שני איקסים. 20. איקס זה 10, לא? מה כתוב בספר תהילים? פרק כף. למנצח זה נכון. למנצח מי? אלוהי יעקב. אני חוזר. למנצח מזמור לדוד. יענך אדוני ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב. אז מי זה אלוהי יעקב? איך קוראים לו? שם. בסדר?
יש
איזה
משמעות למילה אל
בהקשר
הזה?
לא. באמת.
טוב.
סימן? תסבירי מאיפה מנעי. יכול להיות. זה פורמלי. זה פורמלי. קשה לומר שזה פורמלי. כי הרי כתוב, בספר בראשית למדנו, אשר יקרא האדם, וכל אשר יקרא האדם, נפש חיה, הוא שמו. אז אפשר להבין את זה ככה. או שזה שמו, שזה הסכמי, פורמלי, או ההפך. כל אשר יקרא האדם, נפש חיה, הוא שמו, כי האדם יודע את השם בהם. כן. נכון. הרבה פעמים זה אמביוולנטי, הפסוקים של התורה. אני חוזר עכשיו, אם כן, לפסוק. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אני אתעלם לפי שעה מהמילה ואלה, בסדר? לא, לא שאין משמעות, אבל אני אתעלם. נכון. נכון, נכון. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב. איש וביתו באו. אז זה קצת בעיה. האם יעקב הוא מבני ישראל או לא? טוב. ראובן. אז הוא נקרא, אז הוא לא בני ישראל. יש פה בעיה. בסדר. כי אם הוא בני ישראל, אז ישראל זה יצחק. טוב. נעזוב בינתיים. נכון, את זעים. טוב, טוב, אז אני מציע לא להתעכב על כל פרט. אל תכעסי. ראובן, שמעון, לוי ויהודה. יששכר, זבולון ובנימין. דן ונפתלי, גד ואשר. ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב 70 נפש. ויוסף היה במצרים. טוב, יש פה, אני חושב שהמפתח להבנת מה שקראנו, זה השוואה בין המילה במצרים, שבפסוק ה', לבין המילה מצרימה שבפסוק א'. מה ההבדל בין מצרימה לבין במצרים? יפה. נכון, יפה. זאת אומרת, אז פה אנחנו רואים שעם ישראל מתחלק לשתי קבוצות. כולם חוץ מיוסף ויוסף. כולם חוץ מיוסף הם מצרימה, ויש אחד, הוא יוסף, הוא במצרים. מה ההבדל בין להיות מצרימה לכיוון מצרים לבין להיות במצרים? השאלה עד כמה אתה מעורב. זאת אומרת, האם השהייה במצרים היא מעורבות אמיתית במה שנעשה, או שהיא איזה מין בדלת ברירה בדלת ברירה, אתה בינתיים במצרים, אבל אתה לא מזדהה, לא מתלכד באמת עם התרבות ההיא. אז רואים שבני יעקב נזהרים. הם מייצרים את המוסד החדש, הנקרא גטו. כן? מה זה גטו? אתה חי אצל הזולת, בלי לחיות אצלו. אני אצלך, אבל אני לא אצלך. כן? זה סוג של קיום שהוא לא קיום. אולי אפילו קצת צביעות. אני במצרים, אבל אני לא מצרי. אני נוסע מצרימה. מה החשש? מה הפחד? הפחד זה מההתבוללות התרבותית ואובדן הנשמה. בסדר. מה עם יוסף? יוסף היה במצרים. זאת אומרת, יוסף הוא לא מפחד. אני אקרא לכם, תודה רבה, על כל פנים, העיקר הכוונה. אני אקרא לכם מה שרשי אומר על זה. יוסף היה במצרים, אומר רשי, להודיעך צדקתו של יוסף. הוא יוסף הרועה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועמד בצדקו. אז כאילו שרשי רוצה לומר שמה שנאמר ויוסף היה במצרים, רק יוסף יכול להיות במצרים ולהישאר יוסף. זאת אומרת, המעורבות בתרבות של הזולת היא אפשרית בתור הצלחה של היחיד, אבל לא הצלחה של הכלל. כלומר, הכלל איננו יכול לעשות מה שיוסף עשה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבאיזשהו שלב ייווצר בהכרח חיכוך בין ישראל למצרים. ולא בגלל הסכנה שהעברים עשויים להוות עבור מצרים, אלא מעצם זרותם, אפילו הלא מוצהרת, אבל המורגשת, כלפי מצרים. בסדר? אתם זוכרים שכאשר הקדוש ברוך הוא הודיע לאברהם על גלות מצרים, נאמר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. זה בעצם כלל גדול בכל תורת הסוציולוגיה, שברגע שקבוצה אתנית קטנה מנסה לשמור על הייחוד שלה בתוך קבוצה גדולה יותר, היא ממשיכה עליה שנאת זרים. עכשיו, עבור יוסף זאת לא אמורה להיות בעיה, כי יוסף רואה במצרים יעד. מה שאין כן עבור יהודה ואחיו, מצרים היא מלון. ומתוך הדואליות הזאת ייווצר מה שייווצר. כלומר, תופיע אישיות שהיא לא יודעת ביסודה האם היא עברית או מצרית. האישיות של משה. יפה. טוב. אני מציע שמכיוון שהבנו את הפסוקים הראשונים, שנתקדם בדהרה לעבר פסוק ח'. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. למה? למה הוא לא יודע? סליחה. על פסוק ז' דילגתי. ועל פסוק ו' גם. טוב, בואו נקרא. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותה.
חלק בית המלוכה.
מה זה?
חלק בית המלוכה.
היה, לא קראתי את הפסוק הבא. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. אני מוכן להתייחס. מה השאלה?
מה זה? תראו בישראל
סימן
אפרופו אדם. כן, כן. זה ריבוי בהמי. כמו הצפרדים. כן? זאת אומרת, הרבה, 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 הרבה. בלי איכות. גם, הרבה, הרבה. שרצו. כן? כן. זה המון. אין זמן אפילו לטפל בהם. הם כל הזמן מביאים ילדים אלה. כן. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. למה הוא לא ידע את יוסף? ברור שהוא לא רצה לדעת. כי הרי מה, אפשר לא לדעת את יוסף? ודאי שהוא ידע על קיומו, אלא הוא לא ידע את. זה לא שלא יודע על, הוא לא ידע את יוסף. עכשיו, מדוע? כי הוא לא רוצה לדעת. למה הוא לא רוצה לדעת את יוסף? סתם ככה הוא רע?
לא, אמרנו שזה סוג של... בגלל הקטובר הזה, מה ש...
כן, כלומר, בגלל מה שיוסף עשה, הוא לא רוצה לדעת את יוסף. כן, לפי מה שלמדנו. השיטה הכלכלית של יוסף בעצם נטלה את נשמתה של מצרים. דיברנו על זה בהרחבה, נכון?
כן.
ולכן, אדם מוכן לסלוח לכל דבר, חוץ מלטובה שעשו לו. יש משפט ידוע אצל כל אמא פולניה, מכל עדה שהיא. נתתי לו את הכל, אז למה הוא מתנהג אליי ככה? בגלל שנתת לו את הכל, לכן הוא מתנהג אלייך ככה. מה, זה ברור? סליחה, בגלל שנתת לו את הכל, הוא מתנהג אלייך ככה. והיום, מה, מה קרה? אני לא יודע, רק כתוב, על הקלטת כתוב, שזה בשביל להקליט את השיעור הזה. אז אני לקחתי לעצמי יוזמה ולחצתי על הכפתור. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. אז מאיפה אנחנו יודעים שאנחנו עם? מפרעה. ההגדרה באה מבחוץ. סרטר היה מבסוט מזה, נכון? יש מישהו שהגדיר אותנו כעם. נכון. למה זה צריך לבוא מבחוץ? כי כשאנחנו מעלים תפקיד של עם, זה כלפי האנושות. אז צריך שהאנושות, אתה רוצה להשפיע עליה, תגיד שאתה עם. הווה נתחכם עלו. פן ירבה. והיה... כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. כלומר, הם חוששים שהם יגורשו ממצרים על ידי העברים. יש להם גם כנראה ניסיון, מהחיקסוס וכו'. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתון ואת רמסס. עכשיו, מה פירוש המילה מיסים פה? מיסים זה מטלות. זה לא כסף. אלא מס הכוונה איזה עבודה שצריך לבצע. מה זה למען ענותו בסבלותם? מה זה סבלות בתנך? סבלות זה גם כן מטלה. זה עמל. זה לא במובן של סבל. אלא זה עבודה שצריך לעשות. עכשיו, האם זה לגיטימי לדרוש דבר כזה? התשובה היא כן, זה לגיטימי. המדינה צריכה להתקדם, יש מטלות, צריך שמישהו יבצע, אז מטילים על חלק מהאוכלוסייה לבנות. זה לא עבדות, כן? זה לא מחנה ריכוז. זה, העברים ממשיכים לחיות את חייהם. אבל יש מטלות. המלכות דורשת מטלות. אבל זה נגיד הדרגתי. וכאשר יענו אותו, דווקא הכיוון הוא הפוך. כן? ערים מסכנות? כלומר זה ערים למחסן. לשים שם חיטה וכדומה. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. זה הדרגתי. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה. את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. עכשיו אני רוצה להבין מה קורה. איזה מין עבודה זאת? מה הייתה עבודה? בחומר ובלבנים. מה? בנייה. בנייה על ידי איזה אמצעי? חומר ולבנים. נכון? אתם יודעים איך עושים חומר ולבנים? לוקחים חומר, חומר, מערבבים אותו במים, שמים את זה בתבנית. מה? קצת קש ותבן. מכניסים את זה לתנור. ואז נהיה קשה כאבן, ואפשר לבנות מזה בניינים. נכון? זאת שיטת בנייה, שמה המקור שלה? מגדל בבל. ויאמרו, הווה נלבנה לבנים, ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחומר, וחמר היה להם לחומר. כלומר, השיטה הזאת יש לה מקור. המקור במצרים. המקור בבבל. מה? ראשוני המתיישבים במצרים באו ממסופוטמיה. עובדה. עכשיו, וגם אם זה לא נכון כרונולוגית, אבל הסיפור של התורה מספר את זה כך, והוא רוצה לרמוז כנראה משהו. מה הייתה התוצאה של מגדל בבל? כישלון. מה זה מבול?
בלבול.
בלבול, כן. כן, כלומר, התוצאה של מגדל בבל הייתה כישלון. כישלון של מי? של האנושות. אז מה צריך לעשות כשיש כישלון? להצליח מחדש. כלומר, עם ישראל עובר בתוך האומה את תמצית כל ההיסטוריה האנושית. כל הטעויות שנעשו על ידי הדורות שקודמים לעם ישראל חוזרות ונעשות באומה כדי להתקן. כלומר, יש פה תפקיד, הייתי אומר, קוסמופוליטי למה שעוברים בני ישראל. כלומר, אתם גם כן תעברו את החוויה של דור מגדל בבל. עכשיו אנחנו נראה שיש עוד תופעה. ויאמר מלך מצרים... סבלותם של מצרים. אתה רוצה לתקן את העולם, אז תעבור מה שהעולם עבר ונראה איך תתמודד עם זה. מה, הסבלותם? לא יודע, לא יודע. עכשיו תסתכלו בפסוק כ"ב. אני יודע שאני קצת מקדים את המאוחר. ויצא פרעה לכל עמו לאמור, פסוק כ"ב, מצאת? ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאורה תשליחו וכל הבת תחיון. אז הגזרה הזאת היא גזרה מסוג אחר לגמרי. זה להטביע את התינוקות במים. האם אתם זוכרים דור באנושות שבו אנשים טבעו במים? דור המבול. כלומר, כנראה האנושות, כלומר, ישראל חוזרים גם על עוד חוויה אחרת, קדומה יותר, חוויית המבול. מעניין. עכשיו, אתם זוכרים משהו? כשלמדנו על המבול, למדנו שדור המבול היה דור שקיבל את התורה, נכון? ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. בעצם היום הזה נפתחו מעיינות תהום רבה, נפקיעו מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. נו, מה זה? זה תורה, לא? תורה ניתנה 40 יום ו-40 לילה, נפתחו ארובות השמיים. אז היה הדור שהיה ראוי לקבל את התורה, כמה שאני מבין. מה? מים, אין מים אל התורה, שנאמר, אוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף. לכו שברו ואכולו ותתענג בדשן נפשכם. אז אם כן, אין מים אלא תורה. אבל אם המקבל איננו ראוי מבחינה מוסרית, אז התורה הופכת למים. ברור? אבל יצא מזה בכל זאת משהו, שבע מצוות בני נוח. וגם שם היה אחד שהיה בטבע, נכון? ויצא חי. משה בטבע. איך כתוב כאן? תסתכלו אחד לרגע אחד בפרק ב', פסוק י'. ויגדל הילד ותביאו לבת פרעה, והילה לבד, ותקרא שמו משה. ותאמר, כי מן המים של המבול משיתיהו. נכון? זה בזה שהוא גלגול של נוח, וכו' לרון. מה שלמד? זאת אומרת שיש פה באופן תמציתי מאוד, דרך הנשמות של בני ישראל במצרים, איזה מין חזרה גנרלית על תופעות שקרו לאנושות בכלל, ואז צריך להיכנס לפרטים בדיוק איפה, מה מקביל למה. כן? אגב, יש פה דור מסוים שחסר לי פה בתוך הסיפור הזה, סדום ועמורה. אולי. אבל דבר מעניין בכל זאת, שאנחנו עדים לפי הסיפור של ספר בראשית, על שלוש נפילות מוסריות של האנושות הקדומה. האחת, נפילה בתחום של הרצח, שפיכות דמים, זה היה דור המבול. השנייה, אלילות, עבודה זרה, דור מגדל בבל. השלישי, גילוי עריות בסדום ועמורה. ושלושת אלה, לכאורה, מצאו את הופכיותם אצל האבות. אברהם שתיקן את העבודה זרה, יצחק את שפיכות הדמים, ויעקב את גילוי העריות. היינו מצפים שתהיה חזרה על שלושת החוויות האלה במצרים, והנה אנחנו מוצאים פה רק שניים. איזה מין המשכה של ההתנהגות של מגדל בבל, והמשכה של ההתנהגות של דור המבול. ואין פה חוויה המקבילה לסדום ועמורה. זה אומר דור שני, לא? ואפילו דור שלישי, לפי מה שאנחנו מחפשים.
מה זאת אומרת? זה אומר
שהעוד
לא תקנו את זה?
עכשיו אני רוצה להבין. בואו ננסה להבין קצת יותר. נכניס פה מרכיב ש... מה? אני רוצה להבין פה מרכיב מתורת החסידות. רבי צדוק הכהן מלובלין. שאומר כך. דור המבול היה ראוי לקבל את התורה, נכון? איזה תורה? התורה שבכתב. ודור הפלגה, דור המגדל בבל, היה ראוי לקבל את התורה. איזו תורה? תורה שבעל פה. אגב, מה ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה? מישהו יודע? תורה שבכתב, זה הקדוש ברוך הוא נותן. תורה שבעל פה, האדם שותף. זה ההבדל בין לבנים לבין אבן. כלומר, לעסוק בתורה שבעל פה זה לעסוק בלבנים. נכון? עכשיו תראו איך שהזוהר קורא את הפסוק שקראנו בפסוק י' ג', פסוק י' ד'. הזוהר קורא את זה כך. פרק א', פסוק י' ד'. וימררו את חייהם בעבודה קשה, זה קושיה. בחומר, זה כלבה חומר. ובלבנים זה ליבון הלכה. ובכל עבודה בשדה זה ברייטה, את כל עבודתם זה משנה, אשר עבדו בהם זה תוספתה, בפרך זה תיקו. כן. זה כל המרכיבים של המסע ומתן התלמודי. כלומר, לא משנה בכלל. מה שאני רוצה לומר, שהזוהר מצא פה בסיפור הזה של עשיית הלבנים, כל חלקי הגמרא. אז במבט ראשון, הזוהר לגמרי יצא מהפסים. כן, מה בין זה לבין מרכיבי המסע ומתן התלמודי? אבל עכשיו אנחנו מבינים הרבה יותר שהזוהר באמת אומר את הפשט ממש. הוא אומר, עשיית הלבנים זה מה שמכשיר בנפש את היכולת לקבל את התורה שבעל פה. דיינו הפלפול. כי כאן האדם יוצר באופן מלאכותי מה שהטבע בהתחלה נתן לו. במקום אבנים הוא עושה לבנים. במקום תורה מלמעלה למטה, יש תורה שבאה ממטה למעלה. זה יוצר בנפשות של בני ישראל את היכולת הזאת. יוצא לפי זה, שהחוויה המאוד לא דעימה של הטבעת התינוקות במים, בנתה אצלנו את היכולת של קבלת התורה שבכתב. אני צריך להבין למה. החוויה מאוד לא נעימה של ייצור הלבנים יצרה אצלנו את היכולת לקבל את התורה שבעל פה. אבל אם הייתה לנו חוויה מקבילה לסדום ועמורה, אז היינו מקבלים תורה שלישית, את תורת הסוד, תורה של משיח. וזה לא נעשה במצרים. יש קשר. ומתי זה בעצם התחיל להיעשות? רק בימי דוד המלך. לחזור ללקט ניצוצות של קדושה מתוך סדום ועמורה. זה לא נעשה במצרים, אבל זה נעשה על ידי דוד.
הוא התחיל.
קראתם את מגילת רות אולי?
כן.
קראתם את מגילת רות, נכון? כן, כן.
בית מקדש הראשון חרב בגלל
שפיכות דמים בגלל הרב דוד עזרא. כן.
נכון.
רגע, אבל אני רוצה להגיד משהו. רות המואביה. מאיפה היא באה? ממואב. מאיפה זה בא מואב? מסדום. מסדום ועמורה. מזה זה התחיל. ומשם בא דוד המלך. איך אומר הכתוב בספר תהילים? מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משחתיו. שואל התלמוד, מצאתי, סימן שהוא היה אבוד. איפה הוא היה? שצריך למצוא אותו. איכן מצאתיו? בסדום.
אבל זה צריך להיות תהליך שכולם לוקחים בו חלק, לא?
נכון. נכון. אבל הוא מלך ישראל. אבל זה לא נגמר. כלומר, זה תפקיד שכנראה זה לוקח כמה דורות עד שזה מתעכל. אנחנו כנראה רק עכשיו מתחילים את העבודה באמת. כן, ובינתיים משיח לא בא. שמת לב? נכון, ומשיח לא בא. מדוד 3,000 שנה כבר.
רגע, אבל אני חוזרת לשאלה.
דוד המלך משנת מינוס אלף. מינוס אלף הוא שתיים כובש את ירושלים.
אבל אם בית
המקדש
עכשיו חרב גם בגלל גילוי עריות, אז זה אומר שכן
חלקי. יש פה, אם כן, כנראה סודות שמסתתרים בחוי הדברים האלה. אנחנו מרגישים שהכתוב לא אומר לנו את הכל. הוא מספר לנו רק את העובדות, עם ישראל היו נורא מסכנים וכו'. כן? אבל אז נשאלת השאלה המיידית, למה הסבל הזה? כן? כלומר, גם בשואה, אתה אומר, הייתה שואה. זה מאוד מצער, אבל למה הייתה? יש כנראה דברים שאי אפשר לכתוב ושאי אפשר לומר. אבל קצת רימוזים. טוב.
באמת, למה?
למה הייתה השואה?
לא השואה, על הסבל שלי כאן.
אנחנו קצת מבינים שיש כנראה קשר לנשמת האנושות שנכשלה בדורות הקודמים וצריכה דרך בני ישראל לעבור מחדש לחוויה. יש מדרש קצת קשה על זה שבימי אבותינו כשעשו את הלבנים האלה במצרים, אם יש פה אנשים רגישים אז לצאת, כן? אבותינו היו לוקחים, כי היו צריכים למהר להכין את הלבנים, היו לוקחים תינוקות, מכניסים אותם לתוך הלבנים כדי להספיק. נגמר להם הקש, לא היה וזה וזה, צריך מהר לספק הלבנים. אז מה אתה עושה? אתה לוקח תינוק, זה. יש מדרש שאומר שמשה רבנו התלונן על זה. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, למה אתה עושה דברים כאלה? זה לא בסדר. זה דוקר את החוש. אני מצטער אם אני זעזעתי את זה. אמרתי, אני הודעתי מראש, כן?
אמרתי לסגש.
לא, צערי, צערי איתם. רגע. זה לא, לא.
אז
לא, 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 לא משנה. הוא מנסה להגיד שזה היה קשה מאוד. והמדרש מספר שמשה רבינו התלונן. הוא אמר, איך אתה עושה דברים כאלה? זה מזעזע את מאיה, וזה לא בסדר. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תהיה מה? אני אתן לך שיעור על זה. תוציא אחד מהם. ומשה הוציא תינוק שעדיין היה חי, וגידל אותו. והוא קרא לו מיכה. למה מיכה? כי הוא נתמחמך בבניין. כאילו מעוך כזה. היה מעוך. אז הוא גדל, ונהיה ילד מאומץ של משה רבנו. והוא זה שעשה את העגל, ואחר כך עשה את פסל מיכה, וכו' וכו'. כן, טוב, בסדר, אבל
אין מה להגיד.
מה? רעיונות קשים? כן, רעיונות קשים. זה אכזרי, משהו חבל על הזמן. זה אשמתם, אתם לא רציתם את פרק חלק. טוב, בואו נמשיך. מחשימו, נכון. טוב, ויומר, אני קורא עכשיו בפסוק תדבב, ויומר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השני פועה, ויומר בילדכן את העבריות וראיתן על האובניים, אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. למה צריך לעשות את זה? כי כנראה לפי התפיסה המצרית, כל זמן שהילד לא יצא הוא עדיין לא חי, ולכן מותר להרוג אותו. אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. ותראינה המילדות את האלוהים.
אם הוא לא יצא?
מה? כן, הוא על האובניים. כלומר, פותחים, יש פתיחה של הרחם. תבחינו, האם זה בן או בת? הוא ריתן על האובניים. או? לא, אובניים, זה שם נקי בין שתי רגליה. כן? כי אז הרגליים מתקשות כאבן בשעת הלידה. כן, אז הוא אומר, אם בנו, או שתגידו שהייתה תאונה או משהו כזה. עכשיו, מעניין, אם פרעה רוצה להקטין את מספר העברים בעולם, אז למה הוא אומר להרוג רק את הזכרים ולא את הנקבות? מה? הם רצו את הנקבות לעצמם. ואז, רגע, נגיד הם יקחו את הנקבות לעצמם, ואז השאלה היא, מה יהיו הילדים שלהם? אני אגיד לכם בדיוק מה יהיו הילדים. הילדים יהיו יהודים לפי ההלכה וגויים לפי הזהות. ואז התוצאה תהיה שמצרים תהפוך להיות עם סגולה. אז אני עכשיו אומר את זה עוד פעם. זאת אומרת, הרעיון פה זה לאמץ את הרחם כפשוטו, את התבנית הבסיסית של הזהות הישראלית. מרגישים באופן אינטואיטיבי שהאומה הזאת נושאת בתוכה חיים, אז רוצים לאמץ את כוחות החיים של האומה הזאת. מדוע? כי מצרים רוצה להוביל את התרבות האנושית, ויש פה תחרות סמויה מי המוביל את התרבות האנושית. האם זרע אברהם, יצחק ויעקב, או מצרים? יש פתרון אלגנטי לבעיה, לא תהיה יותר תחרות, הבנות העבריות תהיינה מצריות. אותו דבר מצאנו גם אצל פרעה שלוקח את שרה, כן? או אצל שכם שלוקח את דינה. טוב, לא שומע. אבימלך, כן, נכון. למה? לא, זה לא מנוסח בצורה הזאת. איזה מין תחושה אינטואיטיבית יותר. יודעים שיש כוחות אדירים לאומה הזאת. אז צריך למחות את שם האומה על ידי ביטול הזכר, כי הזכר נושא את הזכר של הזהות, לכן הוא נקרא זכר. לכן גם נהוג ששם המשפחה עובר דרך, הוא זה של האיש. אבל הכוחות חיים זה אנשים. אגב, כל פעם שאומה ניצחה אומה אחרת, השליט של האומה המנצחת לקח לאישה את הבת של המלך הקודם. תמיד. זה עקבי בהיסטוריה. זה אפילו מה, למשל, אצל יהושע בן נון. מי הייתה אשתו של יהושע בן נון? רחב הזונה. רחב. כן, ככה חז"ל אומרים, שיהושע נשא את רחב לאישה. אבל לפני כן רחב, עם מי היא הייתה?
עם מי לא?
לא, זה לא פשוט, לא כל כך פשוט מה שאתה אומר. לפי, לא, זה לא פשוט. לפי חז"ל, היא הייתה של המלכים. כל מלכי כנען היו אצלה. זאת אומרת שיהושע לוקח אותה, הוא מאמץ אליו את הכוח של כנען. לכן אני לא בטוח שאצל כולם. כן? טוב. פסוק י' ז' ותראינה המיילדות את האלוהים ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים ותחיינה את הילדים. עכשיו זה לכאורה מאוד מוזר, יש פה סיכון, לא? אם הם לא יעשו מה שהמלך אומר יארגו אותה. מה עם פיקוח נפש? את אומרת פיקוח נפש, פיקוח נפש, אבל רצח אני לא עושה, נכון? מאיפה זה בא הרעיון הזה? זה רעיון יהודי, נכון? זאת אומרת הרעיון היהודי התחיל אז, כלומר יש פה איזה רעיון חדש. נכון, יש פה חידוש, יש פה הרבה חידוש.
על האוזניים ולא בין האוזניים.
על האוזניים.
על האוזניים ולא בין האוזניים.
בוא נבדוק. בוא נבדוק את הרשי. רק שנייה, אני מסכים. אז בוא נבדוק מה הרשי אומר. אני מוכן לביקורת עצמית. אין לי בעיה. איזה אוזניים? נו, ואז מה אם בקריאה? אה, זאת אומרת שהייתה יושבת על איזה מין
כמין...
מי אומר את זה? רשי?
רשי,
רשי אומר, רק רגע. אובניים. מושב האישה ילדת. או משבר.
הוא במקום אחר.
נכון. טוב, אז כנראה שהייתה יושבת, כן, מה לפעמים. כן, אני חושב ש... אבל את הפירוש שאני אמרתי לכם, אני ראיתי באיזה שם.
זה צורה מודרנית.
מה?
השכיבה.
השכיבה זה מודרני.
נכון.
טוב, אני לא יודע, אני אף פעם לא ילדתי, אז אני לא זוכר בדיוק. טוב. למה הם לא... לא, כי החיים זה יותר חשוב. טוב. בנבואה זה משהו אחר. מה? לא שומע. מרים, כן. נכון. הם האימהות של כל עם ישראל. גם של משה וגם של כל עם ישראל. כי שקול משה כנגד כל ישראל. יש גם דעה שהם נוכריות. יש כאלה שאומרים שזה בכלל על שם הפעולה שמשפרת את הוולד ופועה את הוולד. הן מיילדות את העבריות. למיילדות העבריות, כלומר, לאלה שמיילדות את העבריות.
מה זה מיהודה?
מה זה מיהודה?
יש פתח.
המיהודה. טוב, אני לא מתכוון במהלך השיעור לעבור על כל הפרשנות, על כל מילה. כי אם הייתי עושה את זה, היינו עדיין במילה הראשונה. מה? למה שנוכריות לא תראינה את האלוהים? בגלל שזה מחייב את כולם? שבע מצוות בני נוח?
כולם.
לא, האלוהים זה מי שברא את העולם, זה לאו דווקא אלוהי העברית. יראות השם, כלומר יראות מי שאמר, מי שאמר לו תרצח. הוא אמר, שופך דם האדם ואדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זה קדום לכל. בסדר? אגב, יותר מזה, שם למדו את האיסור גם להרוג עובר, כי שנאמר, שופך דם האדם באדם דמו יישפך. אז מי זה אדם שהוא באדם? ויקרא מלך מצרים למיילדות ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיינה את הילדים ותאמרנה המיילדות אל פרעה, כי לא חנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה בטרם תבוא עליהן המיילדת וילדו. ויתב אלוהים למיילדות, וירב העם ויעצמו מאוד, ויהי כי ירו המיילדות האלוהים ויעש להם בתים, ויעשה פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היהורה תשליחו וכל הבת יחיון. יש פה בעיה, הבן הילוד למי? לעברים? או לא כתוב. לכן חז"ל פה אמרו דבר מעניין, שייתכן שהוא אמר את זה לכל העם שלו. כלומר, שלהרוג גם את הילדים של המצרים. ייתכן שגם מתכוון. אז אמרו שהייתה גזרה לזמן קצר, הרגישו שבתקופה הזאת עלול להתרחש משהו מסוכן למצרים, שדורש להרוג את כל הילדים שיוולדו בתקופה הזאת. אז המדרש מצייר את זה בצורה ציורית, שהאסטרולוגים הצטגנינים של פרעה אמרו לו, נולד מושיען של ישראל, ואיננו יודעים אם מישראל אם ממצרים. אז אמרו, אם ככה, לא יודע אם הוא עברי או מצרי, שיהרגו כל הילדים שיוולדו עכשיו. אז הוא אמר, כל הבן הילוד, כל אלה שנולדו עכשיו, כן, כולם נזרוק למים. אז זה מה שקרה, שמשה בסוף ניצל וכו'. אבל, רגע, רגע, זה אנחנו נגיע. אבל מעניין, לכאורה, הדרשה הזאת של חז"ל נראית רחוקה שוב מן הפשט. אני רוצה להבין, ככל שדרשה של חז"ל נראית יותר מוזרה, סביר מאוד שהיא אומרת את עומק הפשט. כן? ולכן צריך באמת להתבונן בדבר. מספרים לנו כאן על איזשהו חשש של מצרים שישראל ישתלטו עליהם. רואים ניסיון של מצרים להשתלט על כוח החיים של ישראל. ואז אם מישהו עלול לסכן את זה, הוא עלול להיות על הגבול בין שתי האומות. ולכן סביר מאוד מה שנאמר כאן, אין אנחנו יודעים אם הוא ישראל, או ממצרים. פשוט מאוד. פרק ב'. פרק ב' יגיד לנו דברים בלתי מובנים לחלוטין, שאנחנו רק נתחיל אותם כאן, כי יש לנו רק 4 דקות. אז אל תגידו בסוף למה אתה משאיר אותנו עם שאלות. לא, 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 אני רוצה בכל זאת לפתוח פה את הנקודה. אני מרשה ששבוע הבא נשאל שאלות על פרק א'. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. מי זה האיש הזה? לא כתוב. אני לא יודע מי זה. מי זאת בת לוי? לא יודע. ותר האישה. מי זאת? לא יודע. ותלד? בן. לא יודע מי זה. לא יודע את השם שלו. ותראה אותו כי טוב הוא, ותקרא את שמו טוביה. כשהכתוב מספר לנו את תגובתה של אישה בלידה, זה כדי להסביר מה? את השם שהיא נותנת לו. נכון? כל מקום בתנ"ך זה עקבי. כשמישהו נולד ואומרים, היא אמרה ככה, היא ראתה ככה וכו', זה מסביר את השם. וידו חזד בעקב עשיו ויקרא את שמו יעקב, נכון? אז כתוב כאן ותראה אותו כי טוב הוא, ותקרא את שמו טוביה או יהותבאל או טובביהו או טוביב. משהו. אלי טוב, הוא טוב יל.
טוב.
טוב. משהו. וכאן לא אומרים לנו איזה שם היא נתנה לו. האישה הזאת שאנחנו לא יודעים מי היא, ואנחנו לא יודעים מי האבא, ואנחנו לא יודעים מי הבן. ותצפנהו שלושה ירחים. יופש, נעלם. הופיע ונעלם. אגב, תשאו איזה כי טוב הוא. מזכיר לכם? וירא אלוהים את האור כי טוב. חז"ל אמרו, כשהוא נולד, נתמלא הבית באור. מעניין, אז כבר עברנו עכשיו, דור המבול, דור הפלגה, דור המבול, חוזרים עכשיו לבריאת העולם. כלומר, כשאנחנו רואים שהמצב גרוע, מה צריך לעשות? צריך לחזור לראשית. אז כנראה שהאישיות הזאת, גם אין לה שם, בגלל שהיא באה ממקום שלפני שיש שם, ממקום גבוה מאוד. הנשמה שלו היא נשמה מן האור הראשון. אמרתי לכם שספר שמות זה חזרה על ספר בראשית?
אז השם שלו זה בעצם מכיל את המילה שם. השם.
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 השם. אותיות. מעניין. אולי. כן. השם. כן. קראו לו ג'ורג'. אומרים תמיד לפני הברית. כן. עדיין אין לו שם. אז טוב. ולא יחלה עוד הצפינו. ותיקח לו תיבת גומת, ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היהור, ותתצב אחותו. מי זאת אחותו? לא יודע. לדעה מה יעשה לו. ותרד בת פרעה. לא יודעים מי זאת. אבל מה השם שלה? כלומר, פה אתם רואים שהכתוב בכוונה, זה אפילו מודגש מאוד, לא רוצה להגיד לך מי הם האנשים הפועלים פה. לא האבא, ולא האמא, ולא הילד, ולא האחות, ולא המצריה.
גם אין זמן, כאילו זה
עד זמני. כן, לא יודעים מתי זה קרה.
כי איך פתאום שאתה אחות?
כן, מה האחות פתאום עושה פה? אז בינתיים אין מטרה, לא יודעים מה המטרה שלו. כלומר, יש פה משהו תמוע מאוד. ולמה זה סופר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? זה יוצר מתח, נכון? זה משהו, זה בלתי נסבל, במיוחד שההמשך של זה יהיה רק בשבוע הבא. שלום.